ערב טוב, חברים יקרים. אנחנו עצרנו לפני שבועיים בנושא של קבלת שבת. לפני שנתחיל, אנחנו תמיד מקדימים את התפילה לחיילים שלנו. אני אסתפק בלהגיד את זה פה, להראות את זה פה, והשיעור מוקדש לדוד שוורץ ויקיר הקסטר, שהסבא והסבתא של יקיר הקסטר, יהודית ורב ישראל אפסטין, הם מהמשתתפים בשיעור, והם יגידו דברים לזכרו השבוע הבא. היום זאת השבעה, והם שם עם הבת שלהם. יהי זכרם ברוך. דיברנו על מזמורים של קבלת שבת, ואלה שאולי לא זוכרים את כל השיעורים הקודמים, חשוב לי לתת את הקונטקסט של השיעורים האלה. אנחנו רוצים להתרכז על הטקסט של המזמור, וזה בצבע כחול, על ההקשר שלו בתוך ספר תהילים, וזה בצבע אדום בדפים שלי, ואחר כך קשרים עם ספרים אחרים, וקוראים לזה Context in the Book of Tehillim and Intertext עם ספרים אחרים בתנ"ך. קבלת שבת זה דוגמה למופת, פשוט למופת. סליחה, זה צריך לעוף פה. היא דוגמה למופת, שאנחנו, שלושת הגישות האלה דורשות גם עיון בנפרד וגם פורמטים שונים. כשאני מציג משהו בדפי מקורות, בהם אני משקיע המון מאמץ להבליט דברים, הדברים האלה אפשר להציג אותם בדרכים שונות, כפי שנראה בהמשך, ואני מכין ספר ומתמודד עם השאלה, מה הדרך הטובה ביותר להציג את מה שאני רוצה להראות. ואין דרך אחידה. יש שיטות שונות ואני אציג את זה. אנחנו ראינו את היחידה של צדיהי עד קוף. זה כמעט קבלת שבת. צדיהי עד צדיתת זה קבלת שבת. ונדבר למה קוף חסר. זה בשיעור על קבלת שבת. אנחנו עסקנו בשיעור הקודם על קשרים בין צדיהי לקוף. והיום אנחנו נדבר בשיעור על הקשרים בין צדי ו' לצדי ז'. הם מאוד קשורים, הם דומים. פעם הבאה נדבר על צדי ח', צדי ט', ונעשה הסתכלות כוללת על כל המזמורים האלה כיחידה. בעיניי הם דוגמה לתלפיות, להדגיש מה זה פרשנות הקשרית, מה זה מבנה, מה זה רצף. אז כל מזמור יש לו מסר, וכשמסתכלים עליהם ביחד, יש מימד נושא, a new dimension. המימד הנוסף הוא מה שאני רוצה להבליט, אחרי שהראיתי את הרקע השונה.
דני, אפשר לשאול שאלה? אני לא יודע אם זה המקום, אז אם תחליט, אתה לא רוצה לענות עכשיו. אני פשוט, בקבלת שבת, אני עובר על צדיקי, ואחרי השיעור שלך יפה וכל. מה צדיקי עושה בקבלת שבת? אחרי כל הדברים הקשים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, אני חושב שלא כל כך התייחסנו לצד הזה, לפן הזה של הנוכחות בקבלת שבת.
למה זה צריך להיות שם, בקבלת שבת?
כן, כן, במיוחד החלק השני של צדיקי.
כן, אז קודם כל, למה זה נכנס לקבלת שבת? זה שיעור בתפילה, ואני רוצה להגיע לזה. עכשיו אני רוצה לדבר על המבנה בספר תהילים, שאיך זה בנוי פה, וזה הטריגר, ההתקפה או התוכחה של צדיהי. אנחנו נדבר על זה עוד מעט באחד מהשקופיות הבאות. למה זה בקבלת שבת? אני צריך לדחות את זה לשיעור בקבלת שבת, שזה יושב שם מצוין. אז השאלה שלך כל כך טובה, שאוכל להתייחס אליה רק בעוד שבועיים. אבל חלק כבר התייחס עכשיו. אם זה המבנה הכולל של הספר, ודיברנו על זה הרבה מאוד, אני לא אחזור, הספר הרביעי הוא השיקום. ספר ראשון והשני זה ימי בית ראשון, קולו תפילות דוד בן ישי, ספר שלישי זה חורבן, 17 מזמורים, ספר רביעי זה שיקום, 17 מזמורים. זה 17 וזה 17. השיקום קורה על ידי משה רבינו. משה רבינו מופיע בספר תהילים 8 פעמים, שבע פעמים בספר הרביעי, ורק פעם אחת במזמור עין זין. דהיינו, אנחנו לומדים מהסיפור של משה, מהתפילה של משה, והמסרים של משה, איך להתארגן ולהשתקם מחדש לקראת שיבת ציון. אני רוצה להראות את זה בהמשך. אנחנו התחלנו את השיעור במזמור צדי ב', וכפי שחז"ל כותבים במשנה, זה לא מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת, מנוחה לחיי עולמים, אלא כתב יד קויפמן, האמין אומר לעתיד לבוא לעולם שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים. זה ה-The Brave New World, העולם החדש. וצדי ב' משקף את זה. וזה מסתדר יפה אחרי החורבן במזמור פי ת'. והמזמורים צדי א', צדי א', הם רצף שלא אחזור עליו, והם מחוברים מאוד מאוד הדוק זה עם זה, והנה יש יחידה. אני מדגיש את זה, כי חלק מהחוקרים לא כזה זיהו את צדי ה' וק' עד ק' כיחידה. ואני רוצה להדגיש את זה, עד כמה שזה בנוי יפהפה, זה מבנה גיאומטרי מבחינה טכנית וארכיטקטונית, מבחינת המבנה, וכמובן מבחינת התוכן והמסרים שלו. ואת זה אני רוצה להראות, מה שקורה בהמשך, נלמד בהמשך. את זה ראינו, את הקשרים בין זה לזה, ואת הקשרים האלה נראה עכשיו, וזה פעם הבאה. בואו נראה מדרש חז"ל שציטטתי אותו ואני מתלהב ממנו. מדרש חז"ל, מדרש תהילים אומר, 11 מזמורים אמר משה כנגד 11 שבטים, ואלו הם. תפילה למשה איש האלוהים עד למזמור קוף. ורבי ישוע בן לוי אומר, גדול הדרשנים במדרש, עד כאן שמעתי, מכאן ואילך, את את חושב לעצמך. או בילקוט, מכאן ואילך, שב ופשור לעצמך. וככה רש"י ורד"ק מצטטים. תשבור לך את הראש, תעבוד קצת לבד. חז"ל יודעים להגיד, אני יודע לתת לך מפתח, לפרט את זה, תעשה את זה לבד. ואני עשיתי את זה. ואני הכנתי פה דף שהוא כמובן בלתי קרי, אלה המזמורים, ואלה המקבילות ביניהם, והם בנויים לתלפיות. יש לי מי שרוצה לראות את זה, אני יכול לשלוח לך את זה כ-PDF, ולראות את כל המקבילות. זה פורמט שמספר את הסיפור. והוא בלתי אפשרי, הוא בלתי נסבל. אני הייתי בורח מההרצאה כזאת, ואני לא רוצה שזה יקרה. בלתי נסבל. אבל מי שקורא מזמור מזמור, הוא רואה את הדברים דבר, דבור, בכל דבר במקומו. עכשיו, איך אנחנו נעשה את זה? זה נשאיר בהמשך את לך דודי, ואני רוצה עכשיו, שנייה, על זה אני אדלג, אני רוצה להראות, את זה דיברנו על הקשרים, בסוף של היחידה אני אשלח גם את כל המצגת המעודכנת, חלק כבר שלחתי, ואחד מהדברים שהכי מרשימים, שמזמור צדי ב', שהוא כל כך בציר, הוא מתחבר עד למזמור קוף. הנה מזמור קוף. במזמור קוף נאמר, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. למי הוא אומר את זה? לכל העולם. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. וזה פנייה לאומות העולם. דעו, גויים, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, בצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. על המזמור הזה יש לי אחר כך הפתעה קטנה, בסוף השיעור. והנה המושגים האלה של מזמור צדי ב', שמחתני ארנן, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. הרעיון של מזמור תודה, לבוא בחצרותיו, להודות לשמו, ולהגיד כי טוב חסדו אמונתו, זה בדיוק מה שמופיע במזמור צדי ב', שתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו יפריחו, טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, זה בדיוק המושגים עם שמחתני, דהיינו מה קורה פה מבחינת הניתוח של הנרטיב, במזמור צדי ב', המשורר אומר, ברוך השם ניצלתי. ברוך השם, אני צריך לברך על הצלתי. ברוך השם, הרשעים אינם, ואתה מרום לעולם השם, והם לא פה. ואנחנו עם הצדיקים שתולים בבית השם בחצרות אלוהינו, אבל איש בר לא ידע, וחסי לא יבין את זאת. בא מזמור צדי ג' וצדי ד' ללמד לא, השם במרום, על כל הים, על כל העולם, ואם אמרת פה איש בער לא ידע וחסי לא יבין את זאת, הרי צדי ד' פונה, בינו בוערים בעם וחסילים מתי תשכילו, בדיוק אותם מילים. דיינו, יש פה המשך, ומזמור צדי ד' אומר, אשרי הגבר אשר תייסרנו ים ומתורתך תלמדנו. מי שמתבונן בתורה ולומד משם מוסר, אשרי הגבר. איפה אנחנו רואים את זה? במזמור הבא של קבלת שבת. וככה צריכים, המפתח לדעתי הוא להתבונן עוד ועוד ועוד, לקרוא עוד ועוד ועוד, לזהות את הכישורים האלה, לזהות את הטכניקות של הכישורים, ורואים ממש נפלאות מתורתך, איך החיבור בין המזמורים האלה, זו תורה שלמה, זה עולם שלם. אז זה השקופית, אנחנו עכשיו הולכים ללמוד את צדי וב וצדי זין, והבאתי את זה הרבה, מה שאנחנו רואים בניתוח המזמור, is the tip of the iceberg, זה קצה הקרחון, ואנחנו צוללים פה עמוק מאוד למטה, כדי להבין את הקונטקסט ואת האינטרטקסט, וזה תורה שלמה מאוד מאוד מאוד, שלא כזה רואים את זה, שמסתכלים על זה רק מלמעלה.
The answer to the problem raised by Ish Bar Lo Yeda precedes in our Kabbalat Shabbat the question, because we say Mizmor L'Shir Yom Shabbat after we've said the Tehillim.
אז בואו נחשוב על זה, וזאת המטרה של השקופית הזאת, שהחכמים בצפת לקחו את זה קודם, צדי ה' עד צדי ת', החליפו את זה עם כף ת', ולקחו את צדי ב' וצדי ג' אחר כך, אחרי לחד דודי. זה שיעור על קבלת שבת. ויש לי על זה, אני חושב שיש לי על זה הסבר, שהוא שיקול מבריק של החכמים. בשקופית הזאת, שאני לא הולך לפרט אותה, הראיתי 19 ויש יותר מקבילות בין התורה ומזמור צדי א' עד מזמור צדי ד', וזה מלא מלא מלא. וכמובן, מזמור צדי ה' ידגים את זה גם כן, זה הכל לחשוב מחדש על התורה בקונטקסט שלי, זה בדיוק אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו. עכשיו, ובכן, זה הדף שהראיתי לכם, ששלחתי לכם, והוא מלא מאוד, הוא נראה ככה, אני חושב שהוא נוח להחזיק ביד, זה פורמט אחד, וזה עם קבלת שבת, ועם המזמור קפטט. וזה עכשיו, כשאני מקפל אותו, הוא נראה ככה. וזה מה שאתם רואים פה בשקופית. ואני חוזר רק על הדברים הסטרוקטורליים. מבחינה סטרוקטורלית, נברכה לפני השם עושינו, המילה עושינו, מופיע גם פה, כי הוא עשנו. כי הוא אלוהינו, ואנחנו עם מריתו וצאן ידו. נאמר פה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו, ולא אנחנו עמו וצאן מריתו. זה ציטוט. וככה שני המזמורים האלה מתכתבים. ובמישור ההוריצונטלי זה בדיוק מקביל. שירו לשם שיר חדש, שירו לשם שיר חדש. ישועתו, ישועתו. בואו לפני השם קיבה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. בדיוק הפסוק פה. המזמור השני בכל קבוצה מתחיל השם מלאך, השם מלאך וחותם בקודשו. ובאמצע יש פה, ונורא קדוש הוא, קדוש הוא, ועוד פעם, כי קדוש השם אלוקינו. יש פה מכוון מבנה מקביל. יתרה מזאת, מזמור קוף מגייס ניסוחים של הריו לשם כל הארץ, שמופיע פה במזמור צדיק ח', הריו לשם כל הארץ. בואו, חצרותיו, מופיע פה בואו, מופיע פה בואו חצרותיו. דהיינו, מזמור קוף הוא מנקז את כל המסרים של המבנה של קבלת שבת בצורה מבריקה. ואנחנו נגיע למזמור קוף בהמשך. זה הראיתי פה. עכשיו אני רוצה להראות, לקרוא את שני המזמורים האלה, ולפעמים אני מחפש במקראות גדולות, במפרשים קלאסיים אחרים, ואני התלהבתי הפעם לראות את רבי ישעיהו מיטראני. זה היה חכם מהראשונים, חבר של האור זרוע מווינה, הוא למד באשכנז, בוורמייזה, בתקופתו של אחרי רש"י, מבעלי התוספות, והוא כתב פירוש קצר מאוד וקולע עם תובנות מבריקות על התנ"ך. לא כל התנ"ך, אבל ספר תהילים יש לו. מזמור זה הוא מחובר למזמור של למעלה, ושניהם משך אחד. משך אחד זה אומר זה נמשך ביחד. It's a continuum. זה התרגום הכי מדויק, a continuum. ובאיטלקית אני מניח שזה משך אחד. מה שקורה בצד דיבה ובצד דיזיין זה אותו, זה המשך סיפור. ואני רוצה לאפיין את המזמורים, אני מקדים את המאוחר, שבמזמור צד דיבה מדובר על מלכות השם. לפני השם קיבה, קיבה לשפוט הארץ, קיבה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, והפנייה היא לעמים ולגויים. ויש פה חשבון עם האלילים. רק בשני המזמורים האלה מופיע המושג אלילים. וזה דבר שאני רוצה להדגיש, סליחה שאני חוזר פה עוד פעם, בדף שחילקתי פה, אתם תראו שהמושג אלוהים, אלוהינו, יש הבחנה מדויקת, מדויקת מאוד. מתי נאמר אלוהים, מתי נאמר אלוהינו? כשמדובר על עם ישראל, אנחנו מדברים על קודש בריחו, על אלוהינו. כשמדובר על הגויים, יש להם עמים, אלוהים שלהם, כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים, אין להם אלוהים אחרים, אין אלוהים אחרים, אבל התורה מנסחת, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, העובדי עבודה זרה חושבים שזה עובדי, שיש אלוהים, אבל זה על כל אלוהים, זה עבודה זרה, זה גם מופיע פה על כל אלוהים. וזה גם מופיע פה על כל אלוהים. ופה מופיע אלילים ואלוהי העמים. אף פעם לא אלוהים. ובמזמור צדיק ח' וצדיק ט', זה המסלול של עם ישראל, פה מופיע את ישועת אלוהינו. רוממו השם אלוקינו. לא רק אלוהינו, השם אלוקינו. השם אלוקינו, אתה ניתם. אל נוסע היית להם ונוקם על אלילותם, רוממו השם אלוקינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקינו. ואחר כך כל העמים ביחד, מדובר על השם, עבדו את השם, אבל דעו כי השם הוא אלוהים, במובן המונותואיסטי לכל העמים, כפועל יוצא ממה שנאמר פה. דהיינו, יש פה תהליך של קבלת מלכות השם בידי העמים, בידי ישראל בהמשך או במקביל או כמובילים, ובסוף כל הארץ עובד את השם. אז בואו נתרכז עכשיו ונקרא את מזמור צדי וב. שירו לשם, לא, עוד לא. הנה, עכשיו רואים את כל הרוחב. כך עציתי, יופי. שירו לשם, שיר חדש. שירו לשם, כל הארץ. שירו לשם, ברכו שמו. בשרו מיום ליום ישועתו. ספרו וגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה. הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו. השתחוו לו בהדרת הקודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים, אדוני מלאך, אף תיקון תבל בל תימות, ידין עמים במי שרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלוז שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. לפני אדוני קיבה, קיבה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. מה יש לנו במזמור? הזמנה משולשת של שירו, שירו, שירו. עידוד משולש של הבו להשם, הבו להשם, הבו להשם. בואו, תספרו את זה בגויים, בכל העמים. שימו לב כמה פעמים השורש, המושג גויים, עמים, עמים פה, בכל המקבילות פה, כמה פעמים זה מופיע. מעין מילה מנחה. גויים, כן פה, אני לא רוצה להסתיר את זה. ספרו בגויים בכל העמים, כי כל אלוהי העמים, משפחות העמים, אמרו בגויים, ידין עמים ועמים באמונתו. בסוף יש פה סיפור, יש פה משפט עם אלוהי העמים, אבל גם הזמנה למשפחות העמים, והודעה לגויים ולעמים שהשם מלך, ובסוף יש גם כן אמונה לעמים שהם מתחת בקרבתו של השם. המושג עמים וגויים לא רק מופיע הרבה פעמים, הוא גם מספר לך חלק מהסיפור, פנייה אליהם, בקשה להרוס את אלוהי העמים, אבל בסוף העמים יהיו באמונתו. כנ"ל שירו לשם שיר חדש, ואת זה ראיתי הרבה פעמים, שפסוק אחד בתחילת המזמור, כך צריך להיות, סליחה, פסוק אחד בתחילת המזמור, או בסופו, הוא מעין תוכן עניינים שיפורט בהמשך, או הוא מעין סיכום. שירו להשם כל הארץ, זה חלק מפתיחה משולשת, שירו להשם, שיר חדש, שירו להשם כל הארץ, שירו להשם ברוך שמו, זה בואו לשיר, אנחנו רוצים אתכם. וכל הארץ, זה גם פנייה לכל הארץ, חילו מפניו כל הארץ. יש לכם מצד אחד מה לפחד, כי יש פה דין בעבודה זרה. אבל יש פה גם לעתיד, גם שמחה, ישמחו השמיים ותגל הארץ. והמשפט, קיבה לשפוט הארץ, זה לא משפט בהכרח משפיל ומעניש, זה להביא את העולם לצדק שלו, ככה המצב המתוקן שלו. שימו לב, דורשי דרשות דרשו שישמחו השמיים ותגל לארץ, זה ראשי תיבות של שם השם י' ה' וו' ה'. אז זה השמחה, זה חלק של קבלת מלכות שמיים בעולם. אלה המילים שחוזרות פה. עכשיו אני רוצה לדבר על חלק מהמקבילות. והמקבילות עשירות, והמקבילות מלמדות המון. פה אולי צריכים בשביל כל היחידה פה למטה לראות תמיד לפרוס את כל הספר, והפורמט הזה הוא לא אידיאלי. פה רואים בתוך הטקסט את המקבילות בכחול, זה הפורמט המתאים, הדף הזה, בשביל המקבילות השרשורים והחזרות בתוך המזמור. אבל פה צריכים להכיר את כל הרצף של המזמורים הקודמים. השם מלאך מופיע בתהילים רק במזמורים של קבלת שבת, כולל צד יגיד. השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר. זה כפי שראינו בשיעור על צד יגיד, זה תיאור מאוד מאוד כללי, שהשם הוא לובש, מתלבש כמלך על כל העולם. במזמור צד יגיד, וו מצטטים את מזמור צדי ג' עם רוב הגויים. אנחנו הסברנו את צדי ג' שזה מתייחס לשלטון השם, למלכות השם בעולם. הוא מתלבש על כל העמים. הוא מתלבש ונהיה למלך על כל העמים. זה היה הסבר שלי שם מהנימוקים והגישות הפרשניות שאמרתי שם. מזמור צדיו מוכיח את זה. אמרו בגויים, המסר לגויים הוא, תפנימו, תקשימו את מה שאמרתי בצדי ג', השם מלאך הפתיקון תבל בל תימות, ידין עמים במישרים, יש פה גויים ועמים, כפירוש למזמור צדי ג' המצוטט, אלה כל העמים. ואחר כך ממזמור השם מלאך של העמים, זה מגיע לעגל הארץ, ישמחו עם רבים, וגם ירושלים שומעת את זה, ובמזמור צדי ט' שנגיע בהמשך, השם מלאך מופיע עוד פעם. מלכות השם כאילו חותרת לעולם, דרך העולם כולו, דרך העמים, שמיים וארץ, ובצדי ט' יושב קרובים, היושב בירושלים, אדוני בציון גדול ורמו על כל העמים. אז השם מלאך לא רק בתוך מזמור מילה אחת יודעת לספר סיפור, מה שראינו פה, חזרות, אלא לאורך מזמורים, המושג השם מלאך שהוא כל כך אופייני למזמורים של הספר הרביעי, הוא מספר את הסיפור הזה. עכשיו אני רוצה להראות לכם דוגמה שהיא סופר מעניינת, יש בה הרבה דוגמאות, אבל דוגמה אחת שהיא סופר מעניינת, וזאת הדוגמה הזאת. והיא נראית פה אחת ממיני רבות, ואני רוצה להגדיל את הדוגמה הזאת. מזמור כ"ט ומזמור צדי ו'. זאת הדוגמה של מקבילה מאוד בולטת. בואו נקרא את מזמור כ"ט. מזמור לדוד. הבו לאדוני בני אלים. הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו. השתחוו לאדוני בהדרת קודש. מי זה בני אלים? הרבה פירושים יש בעם ישראל שהם דומים, חזקים, אומות העולם, אולי כל מיני מיתולוגיות. זה המקום להרבה מהחוקרים להשוות את התנ"ך לספרות אחרת, וזה הספר הידוע הקלאסי של קסוטו, שהוא השווה המון מזמורים, המון מקראות בתנ"ך לספרות של אוגרית. ובאמת דברים מאוד מעניינים, אבל יש הבדל בולט ביניהם. התפיסה של בני אלים, מה שזה לא יהיה, עם ישראל, הנבחרים, יש פה תפיסה מאוד מאוד מונותאיסטית במזמור כ"ט. כל אדוני על המים, אל הכבוד יראים. אדוני מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר אווזים וישבר אדוני את ארזי לבנון, ויפקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו בין רעמים, כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. יש פה איזה מופע של קודש בריחו בהמון המון רעש, והמון המון קולות, מאוד מרשים, והוא שובר את ארזי הלבנון, הוא שובר ארזים, ועגל, והם רוקדים כמו איזה מופע מאוד מאוד מרשים, להוות אש במדבר, מדבר קדש, זה עם ישראל במדבר, ובסוף אתה בא להיכל קודשו, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אנחנו מבינים כבוד להשם, ובהיכלו השם יושב בכבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. גם פה יש מלכות השם. הוא שורד את כל המבול, את כל הזוועות בעולם, את כל הקטסטרופות בטבע, והשם יושב שם, ומה הוא עושה? אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני ברך את עמו ושלום. קינדרלוך, יידיש קינדרלוך, אתם הפנינה של הבריאה של קודשא בריך הוא. כל הרעש, אתם הפנינה. אז בהשוואה לכתבי אוגרית, שזה, אם באמת רוצים להשוות את זה, ואני לא שולל כמובן, אבל שם יש איזה מופע כאוטי של הבריאה, הניסוח פה הוא מאוד מיתולוגי. הבני אלים שלא בדיוק יודעים מי הם, אבל מי שהם לא יהיו, הם עובדים את השם, כי הם מביאים להשם כבוד ועוז, כבוד שמו, ומשתחווים לו בהדרת קודש. ובסוף גם הם אי שם בשמיים, בעולם הכאוטי, בעולם המיתולוגי של המזרח הקדום, גם הם באים לברך את השם בהיכלו, והשם מעל הכל, מעל המבול, ויברך, השם יברך את עמו בשלום. זה התיאור המיתולוגי. מה עושה מזמור צדיבה? ושימו לב, זה אחד מהדוגמאות הכל כך יפות. תשווה למה זה לופיע מפה. אל תסתפק, הניסוח הבו לשם, הבו לשם כפול שלוש, עם כבוד ועוז וכבוד שמו, והשתחוו לשם בהדרת קודש. אל תסתפק בהפניה מופיע פה ושם. זה המסר. בא מזמור צדיבה ואומר, אתם אומות העולם, אתם עכשיו בני אלים. פה נאמר, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. והפסוק הבא, במזמור צדיבה, אותו פסוק. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, ותבואו לחצרותיו, השתחוו להשם בהדרת קודש וחילו מפניו. מה עושה מזמור צדיבה? מזמור צדיבה לוקח את המושגים המיתולוגיים, הכאוטיים, שכנראה מופיעות במזרח הקדמון, ומארגן אותם לתפיסה תיאולוגית, מונותאיסטית, לעם ישראל. ועכשיו זאת הזמנה לאומות העולם, אתם שבאים מהרקע הזה, אתם משפחות העמים. הוא לא מזלזל בעמים, ועוד איך הוא מזלזל, הוא קורא להם אלילים, כי כל אלוהי העמים אלילים, והשם שמיים עשה. אבל הוא גם מזמין אותם, אתם כולם משפחי עמים. תסתכלו בפרק י' בפרק י' א' בבראשית, אחרי המבול, אתם משפחות העמים, אתם 70 האומות, אתם תביאו ואתם תבואו להלל את השם, בהשם מלאך אף תיקון תבל בעל תימות, עם רוב הגויים, ואתם תהיו חלק של ישמחו השמיים ותגל הארץ. דהיינו, המשורר נכנס כאילו לעולם המיתולוגי, הדתי, של אומות העולם, ואומר להם, כל אומות העולם זה חלק מעבודת השם. מזמור כ"ט, סוגריים, מזמור כ"ט, זה מזמור שחז"ל זיהו אותו 18 פעמים שם השם, כמו 18. 7 פעמים הם מושגים אחרים, כל כמו תפילות אחרות. אז הם זיהו את זה ממש כמפגש של רונדבו עם הבורא. בא מזמור צדיבה ואומר, אני לוקח את העולם של התפיסות המיתולוגיות שלכם, ואני אומר למשפחות העמים, אתם עכשיו עלי אדמה, אתם תהיו משפחות העמים שמביאים כבני אלים את כל המופע הכאוטי, המיתולוגי של מזמור כ"ט, אתם מביאים את זה ליישום, במזמור צדיו. אז זה לא סתם ציטוט. ואם ראינו את זה, אני רוצה להראות לכם, אופס, זה אספקט אחד שרציתי להראות מפה. ועכשיו אני רוצה להראות דוגמה סופר אינטרטקסטואלית, שהמושגים האלה של מזמור צדיביו מופיעים ממש בספרים אחרים. שלושה בספר ישעיהו, אני מגדיל אותם עוד מעט, וואלה, ובספר דברי הימים זה מובא מילולית. וזאת תורה שלמה. התופעה הזאת, שזה מופיע בדיוק כמעט בספר דברי הימים, זאת תורה שלמה. זה גילוי מילתא, זה הפירוש הכי הכי אותנטי של המקרא. ואני אמרתי כבר לא פעם, שפירוש המקרא, פרשנות המקרא, יכול להתפרש איך אני מפרש את המקרא. ואני רוצה להסביר את זה פה אחרת. פרשנות המקרא, איך שהמקרא מפרש את עצמו. ופה נראה פה דברים אחרים. השאלה שלי, על מה מדבר צדיביו? על מה מדבר? על מה כל ההתלהבות הזאת? ובואו נראה את מזמור, קודם כל, את השקופית הזאת שהבאתי, דיברנו עליה הרבה מאוד, זאת השקופית של intertextuality, וחז"ל היו לדעתי הרבה 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 לפני המחקר המאה ה-19, ה-20, המחקר של הספרות, הם אמרו על בן עזאי שהיה יושב ודורש. כשהוא דרש, האש הייתה מלהטת סביבותיו. היה אש באוויר. אמרו לי, לבן עזאי, שמא בסדרי מרכבה אתה עוסק? אמר להם לאו, אלא אני מכריז דברי תורה לנביאים, נביאים לכתובים ודברי תורה שמחים כיום נתינתם בסיני. עיקר נתינתם באש ניתנו, הדר הוא דכתיב וההר בוער באש. וכל המקרא מתחבר ביחד. אז בואו נראה פה על השקופית הזאת, שלא אוכל להתעכב הרבה. התורה זה החמישה החומשים בימי משה, והוא מסר ליהושע שבאו לארץ ישראל. יהושע, שופטים ושמואל ומלכים מספרים את הסיפור של עם ישראל עד לחורבן. ובכתובים יש המון ספרות חוכמה, שזה תהילים, משלי, איוב ואחרים, ויש מהמלכים, יש מהנביאים הראשונים, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל ותרי עשר, שהם דיברו בתקופת מלכות עם ישראל בימי בית ראשון, דיברו על בית שני. ירמיהו חולם על זה, אתם חוזרים מהגלות אחרי החורבן, יחזקאל היה בבבל, תרי עשר ודאי, וישעיהו ותהילים, וגם דברי הימים, נותנים בכתובים הסתכלות הרבה יותר רחבה. בואו נתרכז, ובשביל זה הבאתי את השקופית, בשלושה ספרים, תהילים, ישעיהו ודברי הימים. ודברי הימים, בניגוד לשמואל ומלכים המתארים בדיוק מה קרה בימי בית ראשון, בתקופת שמואל, בתקופת שאול ודוד וכל המלכים האחרים, ספר, והוא חותם כשעם ישראל יוצא לגלות, סוף ספר מלכים. ספר דברי הימים מתחיל אצל אדם וחווה, והוא נותן הסתכלות של כל דברי ימות עולם, והוא חותם בימי שיבת ציון. סוף דברי הימים זה הצהרת כורש. והצהרת כורש עומדת בתחילת עזרא ונחמיה. דהיינו, דברי הימים הוא מעין רלקטור, קריאה מחודשת של ימי בית ראשון עד לימי בית שני. והנה, דבר מרתק הוא, שבספר, ועכשיו אני רוצה להראות את המקבילות האלה, סליחה שהשקופית מלאה כל כך, ואני לא הולך לקרוא אותה, אבל אני רוצה להראות את המבנה. בדברי הימים מסופר איך דוד המלך הביא את הארון לירושלים. וכשהוא הביא את הארון בירושלים, הרי הוא לא בנה את המקדש, כשהוא הביא את הארון לירושלים, ויתן לפני אהרון השם מן הלוויים, להזכיר, להודות, להלל להשם אלוקי ישראל. ומי היה הראשון? אסף, מזמורי אסף. והוא שר את ביום ההוא, אז נתן דוד בראש להודות לאדוני ביד אסף ואחיו. אסף היה מעין בית של משוררים, והם שרו את זה. ומה הם אמרו? את כל התפילה הזאת. בספר דברי הימים. כל התפילה הזאת בספר דברי הימים, זאת בדיוק התפילה של מזמור צדיבה, מזמור קוף ה' ומזמור קוף ו'. חלק של קוף ה', לא כולו, זה מה שאומרים בפסוקי דזמרה. חלק של קוף ו', לא כולו. וזה הם חיברו פה. ובסוף נאמר שדוד, כל זה חסר לגמרי בשמואל. אין מילה על התפילה הזאת בשמואל. זה כמובן חגיגה לחוקרים, ואני רוצה לקצר כאן, אבל להגיד דברים מאוד מאוד לדעתי מדויקים ומועילים. הספר תהילים, כפי שהוא מופיע בתפילות בדברי הימים, זה הופיע רק בדברי הימים, שנכתב בימי שיבת ציון. הרי דברי הימים חותם בימי שיבת ציון, הצהרת כורש. בתקופת שמואל, דוד התפלל, הוא אמר את השירה שלו, אבל במשך הדורות, דוד נהפך לדמות שאמר המון המון תפילות. או שאמר את זה היסטורית, או שהכניסו את זה לפה שלו, לדמות המרתקת שלו, והיו מזמורים שהוא אמר בזמן שהוא העלה את המקדש, את הארון למקדש אותו הוא לא בנה. מה הוא אמר? בימי שיבת ציון, זה כתיבה מחודשת של ההיסטוריה, הוא אמר דברים של שיבת ציון. מה פתאום שדוד המלך בדברי הימים יתפלל ואמרו הושיענו אלוהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגויים? זאת תפילה של בית שני. אז דוד המלך נהפך לדמות שמתפלל לציון, מתפלל לירושלים. דוד המלך הוא הגיבור של ירושלים, והוא כבש את ירושלים, והוא אמר הדעת רבי ירושלים, ודוד מלך ישראל חי וקיים. וחוזרים לעיר דוד בהכנה, כל התפילות מימי דוד עולים, כולל תפילות שכל העמים מצטרפים. זה מזמור צדיבה. כשדוד המלך מעלה את הארון לירושלים בספר שמואל, הוא עולה וקרה מה שקרה שהוא העלה את זה, וזה היה סיפור. אבל כשמספרים את הסיפור בדברי הימים, הוא מלא תפילות שירושלים היא המקום שעם ישראל ימצא את מקומו אחרי גלות בבל. שהעמים מוצאים את מקומם אחרי גלות בבל, ואנחנו באים לשם בקיבוץ גלויות ונחזור לעיר דוד בהכנה. על זה יש המון המון מה להוסיף ולפרט, ולא אוכל לעשות פה. אסתפק בהערה קצרה, שבתהילים נאמר, שירו להשם כל הארץ, שירו להשם ברכו שמו. אבל בדברי הימים זה חסר, כי הוא לא דיבר לכל העמים, הוא אמר את התפילה הזאת. אז זה לא היה הודעה לרבים, ככה מסביר דעת מקרא ברב יהודה קיל בדברי הימים, וכדאי לעיין שם, כי יש שם תובנות יפות מאוד מאוד מאוד. אני מקווה שעם הקיצור שהבאתי פה, אמרתי כמה דברים שתוכלו לקחת איתכם. והנה, ההוכחה שמדובר על שיבת ציון במזמור צדיבה, היא מופיעה עם המקבילות, עם ישעיהו. שירו לשם שיר חדש, תהילתו מקצה הארץ, יורדי הים ומלואו, איים ויושביהם. הפסוק שירו להשם שיר חדש, מופיע שלוש פעמים בספר תהילים. כאילו לוקחים את הפסוק מישעיהו, החזון הנבואי, וכל מזמור, צדי בר, צדי חטא, וקוף מנטט בפסוקי דזמרה, כל אחד עוטף את הציטוט מישעיהו במילים שמתאימות לו. שירו לשם שיר חדש בצד דיבה, מופיע כל הארץ, זאת קריאה אוניברסלית. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירעם, הים ומלואו. המושג הים ומלואו מופיע במקרא רק פה ורק בישעיהו. כי ישעיהו מדבר על כל העולם. במזמור צדי חטא מופיע מזמור שירו להשם שיר חדש. בצדי אבב עוד לא מופיע מזמור. למה? כי במזמור צדי חטא שעם ישראל פונה לעם ישראל, כפי שנראה שבוע הבא, שם מדובר רננו וזמרו, זמרו להשם בכינור בכינור וכל זמרה. אז לפני המילים שירו להשם שיר חדש, תוסיף מזמור. זה עכשיו מקבל טאץ' אחר, באור אחר. זה מופיע בפסוקי דזמרה, ששם כל מזמור פותח וחותם בהללויה, אז כשקוף מנטט מצטט שירו לשם שיר חדש, הוא עוטף את זה בתהילה. הללויה, שירו לשם שיר חדש. תהילתו בקהל חסידים. אנחנו רואים פה איך נוצרים הציטוטים, ואיזה מסר עמוק יש לציטוטים האלה, ואתם רואים שהפסוקים פה למעלה מצדיבה י' א' וי' ב', זה פשוט ציטוט מישעיהו. על מה מדבר ישעיהו? על קיבוץ גלויות. אז המזמור צדי וב הוא בעצם מדבר על מלכות השם שיופיע בימי קיבוץ גלויות. עד כאן מזמור צדי וב, ועכשיו אני רוצה להגיד עוד כמה דברים קצרים על מזמור צדי זין. השם מלאך תגל הארץ, ישמחו עם רבים, ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט מכון כסאו, אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו, העיר ורקב תבל ראתה ותח אל הארץ, הרים כדונג נמסו, מלפני אדוני, מלפני אדון כל הארץ. הגידו השמיים צדקו, וראו כל העמים כבודו. יבושו כל עובדי פסל המתעללים באלילים, השתחוו לו כל אלוהים. שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה, למען משפטיך השם. כי אתה אדוני עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. אוהבי אדוני שנאורה, שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. מדובר פה על מלכות השם שמתגלה, השם מלאך, וכל הארץ שמחה, יתגל וישמח. יש פה תיאורים של ענן, ערפל ואש, תכף נראה מאיפה הם. והכל מתגלה, וההרים נמסים כמו שעבה, כדונג. אדון כל הארץ מתגלה, כי כל העמים רואים אותו. ומה קורה שהוא מתגלה בצורה כל כך ברורה? כל עובדי פסל הם מתביישים והם נעלמים, אבל ירושלים בולטת כמרכז, שיבת ציון. שמה ותשמח ציון והיא בולטת. והמשפט שמופיע פה, צדק ומשפט מכון כסאו, המשפט הוא ירושלים שמחה שהמשפט חזר לשם. שמה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך. ופה מופיע פסוק שהוא מאוד מאוד משפעותי בקריאה הקשרית. תכף אני אפרט את זה. כי אתה השם עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. כולם מקבלים אותו. ויש אוהבי השם ששונאים את הרע, והשם מציל אותם, והם שמחים ושמחו צדיקים בהשם. אז שימו לב, עוד פעם, הפסוק הראשון מתפרש במושגים שונים בהמשך המזמור. השם מלאך, שראינו השם מלאך מקשר לכל המזמורים ביחידה, תגל הארץ, ותחל, ראתה ותחל הארץ, והם מפחדים מלפני אדון כל הארץ, אבל בסוף הם גם ירושלים שמחה, כי אתה השם עליון על כל הארץ. המושג מתגלגל. הארץ עוברת איזו טרנספורמציה, מטמורפוזה, לאורך התגלות השם. וזה עוד יותר יפה, תגל הארץ, לא רק הארץ, תגל ישמחו. הארץ ואיים רבים שמחים, גם ירושלים, שמע ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה. כי ציון ויהודה ימשיך את הסיפור כמקום לקיבוץ גלויות לעם ישראל ולעולם כולו. שנהיה אור לגויים, זה כאילו זום אין, כל הארץ זום אין, ירושלים וציון, בנות יהודה. ובסוף, בסוף, מי שמח? ישרי לב, אוהבי השם, חסידיו, הם שמחים. כאילו השמחה המשיחית, העתידית, הנבואית הגדולה הזאת, הציונית של קיבוץ גלויות, יש מישהו שכבר לוקח את השמחה הזאת ומקשים אותם. זה אוהבי השם. זה מי שהוא כאילו בית קיבול לאותה שמחה של הגאולה, של הארץ כולה ושל ירושלים. וישרי לב הם שמחים, והצדיקים, הצדיקים שהם כאילו מקדימים את צדק ומשפט השם, הגידו השמיים צדקו. בסוף יש את הצדיק שהוא הפרסוניפיקציה של צדק השם בעולם, והם עושים את זה. ופה יש לי הערה שמאוד חשובה לי. מי אלה הצדיקים? מהעמים. ברור שהמזמור מדבר על המון, על כל הארץ. הוא מדבר על המון המון עמים, לא רק עם ישראל. נכון שפה מדובר על עם ישראל ספציפית, אבל מדובר על כל הארץ. ישמחו עם רבים. אז המפרשים שלנו אומרים, אלה, רש"י, אלה היהודים שחוזרים מהעמים לארץ ישראל. אז הוא רוצה לעשות צדק, זה גם מהעמים, אבל זה היהודים, כי רש"י הוא מדבר ליידיש קינדרלוך, בזמן ימי הביניים הוא מדבר ליידיש קינדרלוך. אז ככה מסביר רש"י. הרבה הגויים מסבירים שיש מישהו שאומר שזה הגרי צדק, אוהבי השם, מהעמים שהם נהפכים לצדיקים. ורוב הפרשנים היהודים אומרים שזה יהודים, כי הם קוראים את התנ״ך כיהודים ומפרשים את התנ״ך ליהודים. הגויים מסבירים זה אוהבי השם, אלה שמצטרפים לאמונת השם מהעולם, והוא מקבלים עליהם את מלכות השם, וכשמקבלים את מלכות השם, הרי גם הם אוהבי השם. ואני הייתי קרוע עם הגויים שלי הפרשנים, וחזלינו שאמרו את זה, ואני מרגיש שהגויים לא טועים, הייתי כמעט אומר את זה בצורה ברורה מאוד, הם צודקים, כי כשמדובר על השם מלאך תגל לארץ, וכל העולם הגיעו, אומות העולם מכירים את זה, אז ברור כי אתה השם עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים, כל מי שעבד עבודה זרה, הם יהיו אוהבי השם. ומי אומר דבר כזה? המאירי, רבי מנחם המאירי, גדול הפרשנים בימי הביניים, היה מאוד משכיל ומאוד הומניסט, והוא אומר אוהבי השם מאומות העולם, יצטרפו לעם ישראל אומות העולם. ויכול להיות שהפירוש הנכון הוא, לא משנה אם זה יהודים או גויים. הם אוהבי השם. הם צדיקים שמקבלים את החזון העתידי אליהם. אז זה רבותיי מה שרציתי להגיד על מבנה המזמור פה. עכשיו יש לי על זה המון דברים להסביר פה למטה, אבל אני לא רוצה לחרוג מעבר לזמן, אז אני רוצה להשלים את מזמור צדי. זי שבוע הבא עם המקבילות האלה, אבל יש לי הפתעה קצרה, שכפי שאמרנו, השיחה פה ראינו, כן, את זה אני אשלים פעם הבאה, ואני רוצה פעם הבאה לדבר על הרצף של צדי ח' בצדי ת', אבל לא אוכל שלא להדגיש עוד ועוד ועוד, אם אתם קוראים את זה, במיוחד בקבלת שבת, אז המזמור שהוא סוגר את הכל לפי ספר תהילים זה מזמור קוף כפי שהראיתי בדף והוא כל כך חסר בקבלת שבת מזמור קוף וזה נדבר עוד בהמשך אבל כדי שלא תחשבו שמזמור קוף הוא דבר של מה בכך הרי זכיתי לראות השבת ילדה בת 3 שנייה בבקשה שאומרת את מזמור קוף. את כל, היא עוד לא בת 3, עוד 3 חודשים היא תהיה בת 3, קוראים לה רננה ברוכי, והיא הנכדה של המחותנים שלנו ברוכי, ושימו לב כדי להשתעשע מה זה מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז.
לא שומעים.
זה טרגי. איך אני עושה שישמעו את זה?
צריכים להתקין את זה מראש.
אז אני אעשה את זה פעם הבאה. הילדה הזאת אומרת את מזמור קוף, ושמעתי אותה השבת, אז חשבתי להביא אותה, היא מסכמת את הכל, אני אלמד איך להתקין את זה, ואנחנו צריכים להשלים על מזמור צדי זין של המסלול של אומות העולם, ואחר כך נראה את זה בהמשך. האם יש שאלות, הערות?
בני, מדובר על מנחה בתהילים צדיק וב, נכון? צדיק וב. הגויים מביאים מנחה בתור מתנה, או זה ממש מנחה קורבן?
אז מה עושים? השאלה שלך מצוינת, ואתה מחפש איפה מופיע המושג מנחה, ואני אראה לך איפה הוא מופיע. לא הבאתי אותו במקבילות, כי בדף, כי הוא לא עד כדי כך חזק, שנייה בבקשה. אבל אני רוצה להראות לך, שנייה. זה מזמור תהילים ישעיהו סמך וב. מלא מנחה, והנה אלה שמביאים מנחה בשיקוציהם, עוד יביאו והביאו את כל אחיהם מכל הגויים, מנחה להשם. אומות העולם, יש עוד פסוקים, כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי השם. אז יואל, מה ששאלת זה כאילו תכננו את זה, ולא עשינו כך. כאילו זה היה בימוי. זאת המנחה שסוף ספר ישעיהו מדבר עליהם, והיה מדי חודש בחודשו, והם יבואו להשתחוות לפני השם. השתחוו להשם. כל העמים, מכל העמים יביאו מנחה, כאשר יביאו בני ישראל את המנחה. צדי וב, צדי זין, צדי חת, צדי תת. וזאת התפיסה האוניברסלית, שאחרי שיבת ציון מתרגמת את החוויה הארץ ישראלית במקדש לחוויה אוניברסלית. עם הרבה הרבה דוגמאות אחרות. עכשיו אני רוצה להתייחס לשאלה הקודמת שלך יואל, במזמור
צדי ה.
צדי ה, שמטריד את... אמורה להטריד כל חזן. פה זה יותר גדול. בואו נלך לרנן ולהודות כי השם הוא על כל אלוהים, אלוהינו. אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסע במדבר. אמרנו שהספר הרביעי הוא הספר של דוד, של משה רבינו, תפילה למשה. והוא מצוטט שם 7 פעמים, רק פעם אחת מחוץ לספר הרביעי הוא מופיע בתהילים. ועכשיו אנחנו חוזרים כאילו לתקופת המדבר. מה היה קשה במדבר? במדבר העמים, אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסע במדבר. זה שמות, נקרא את זה בעוד שבועיים. אשר ניסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פועלי. 40 שנה עקות בדור. השם מדבר, אני לא אהבתי אתכם איך שהתנהגתם במדבר. 40 שנה כאבתי בכם. עקות צום קוצן, כפי שאמרו פעם האחרונה. והם טועי לבב הם, ולא ידעו דרכי, ולא יבואו אל מנוחתי. אתם רוצים לחזור עכשיו מהגלות? אתם צריכים להביא לקדש שם שמיים ברבים. אתם צריכים, כאילו, יש עוד פעם דז'ה וו של מדבר סיני, יצאתם ממצרים לארץ ישראל, עכשיו אתם יוצאים מבבל לארץ ישראל, האתגר שלכם עכשיו, המריבה והניסיון שלכם, איך אתם יודעים לעמוד לקדש שם שמיים ברבים. על זה רבותיי, אומר מזמור צדי וב, בואו אנחנו נזמין בשיר, לא רק אנחנו נשיר, אנחנו נזמין את העמים, ואנחנו נזמין את ה... אנחנו נהיה להם לדוגמה, כדי שכולם יהללו את השם. זה רעיון יוצא מן הכלל. מבחינת המחשבתית, תיאולוגית, אנחנו כאילו עוד פעם במדבר, הניסיון שלנו עכשיו במדבר, לקדש שם שמיים בכל העולם, כל העמים. בואו נעשה את זה. זה רעיון, יש 2 חוקרים גרמנים שאני מאוד אוהב אותם, מי שקורא גרמנית, אני אשמח להעביר לו, צנגר וירמיאס, שהם כתבו שניהם ספרים גדולים על זה, אחד מאמר גדול מאוד, מלכות השם. ומלכות השם זה כמובן מאוד רלוונטיים לאלה שאינם בני ברית, הם ממש מזדהים פה. איך זה מתחבר ללכה דודי? אני מקווה שגרדתי אתכם מספיק לשיעור על קבלת שבת. האם יש עוד שאלות?
תודה רבה.
I think the Mizmor Sheli Yom HaShabbat was instituted before the Lechuna Ranana. Lechuna Ranana is a tikkun for Mizmor Sheni Yom Shabbat, because Mizmor Sheni Yom Shabbat, it says Ish Bar Lo Yeda, and the Lechuna Ranana explains that that's wrong. We know.
יפה. אז אם, וזה בדיוק, אני לא רוצה לפרט את זה, כי אחר כך לא תבואו לשיעור על, לקבלת שבת. זה היפוך גאוני. היפוך גאוני של חכמי צפת.
אין מוקדם ומאוחר בתפילה.
אבל פה יש, דווקא יש, והם הבינו את הטריק, את המסר. אז בעזרת השם, שבוע הבא, נמשיך את מזמור צדי זין, ואת מזמור... שני המזמורים הבאים, המטרה שלי להראות את הפירוט, את העומק של כל פסוק, ולהראות איך הדברים מתפתחים ומפתחים רעיון ומתגלגלים עם תוכחה קשה מאוד לעם ישראל. אם אמרתי פעם אחרונה, אילו החזן היה מבין מה זה 40 שנה עקות בדור ודור, הוא לא היה מוציא שום צליל, שום צליל.
אז אל תלמד אותם. שם שם.
טוב, רבותיי, תודה רבה. יש עוד שאלות?
יום טוב ושבוע טוב.
בשורות טובות לעם ישראל.
אמן ואמן.
אוקיי, עכשיו, תודה רבה. Benny, okay, since the rest of the classes this week are in English, I and the whole of the Berbanglid and Nichoshe, but if you haven't been booked for, I've been announcing, of course, some of our new series tomorrow on Lost Synagogue Treasures and Rav Shlomo Brody's shiur on military ethics, unfortunately a topical topic. So those are the two new series beginning next week. And of course, Shuli Mishkin just began her series on the gates of Gaza on Wednesday. So I'm sure you've seen the email. If not, go on the website and you can register. And as I say, everybody has to invite one friend. That's your homework. We make all our classes free, but that's the price of admission, to invite one friend to come to class. We want to, it's 2024. We want to increase over the thousands of people who came in 2023. All right, Besorot Tovot, we should hear good things. Benny, thank you very much.
Bye.